טוב, שלום לכולם. אנחנו אתמול למדנו בכיתה הקטנה, לא כולם היו כי לא ידענו, וגם השיעור לא הועבר באינטרנט. אז אני רוצה ברשותכם לחזור מקסימום 10 דקות, לחזור על מה שלמדנו אתמול. אנחנו הרי בימים האחרונים מנסים להבין את הקשר שלנו לארץ ישראל דרך הממד היותר פנימי שבארץ ישראל. כלומר, אם נחזור לתחילת הדברים, אז ראינו שיש בארץ ישראל ממד רוחני, שהוא הממד הקדושתי הסגולי שנמצא בעצמיותה של ארץ ישראל, עצמיותה הרוחנית, עצמיותה הפיזית, שהיא בעצם הנקודה הראשונה בבריאה שמגלה את התמצית האלוקית שהולכת ומתפשטת בעולם שלנו באופן כללי. ויש את הצד הטבעי, יש את הממד הטבעי של ארץ ישראל, שהוא האדמה, אם מדברים ברמה של עם ביחס לארץ, אז מדינה, שלטון, נראה את כל זה בהמשך, בעזרת השם. אם כן, אנחנו דנים בעצם, כמו שעשינו ביחס לעם ישראל, שלפני שאנחנו נפגשים עם עם ישראל, בבחינה של שלושה כוחות מתאפקים במחננו, בבחינה של זרע הבהמה, זרע האדם, כל מה שלמדנו, לפני כן אנחנו צריכים להכיר מהי סגולת ישראל, מהי כנסת ישראל, מהו האופי, מהי התכונה, מהי היכולות התכונתיים, הטבעיים, האופיים, מלשון אופי, שבעצם הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, שיצאו אחר כך אל הפועל בצורה כזו או בצורה אחרת, בצורה מכוונת או פחות מכוונת, בסוף הכל יצא לפועל כמו שצריך להיות, אבל הגרעין נמצא, והתהליך שזה יצטרך להתגלות הוא יתארך יותר ארוך ויותר מסובך ויותר מורכב עם יותר משברים כמובן. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. גם ביחס לארץ ישראל יש שתי בחינות. יש את הבחינה שהיא כנסת ארץ ישראל, כלומר מה שכנוס בארץ ישראל, התוכן הרוחני שבארץ ישראל, וממילא הקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל הוא מתחיל קודם כל בקשר שבין כנסת ישראל לכנסת ארץ ישראל. ואחרי שאנחנו מבררים את המהות של עם ישראל ואת המהות של ארץ ישראל ואת המפגש בין שתי המהויות האלה, רק אחר כך ייפגשו הגילוי של של כנסת ישראל שהוא עם ישראל, והגילוי של כנסת ארץ ישראל שהיא ארץ ישראל, נראה את זה בהמשך. והמפגש הזה היא מפגש, כמו שאמרנו מקודם, מפגש יותר מסובך, יותר מורכב. אז אנחנו בעצם בימים האחרונים עובדים במקביל להבין את אותה נקודה משני צדדים. כלומר, א', קדושת ארץ ישראל מצד עצמה, ב', שהיחס, נקודת הקשר האמיתית של עם ישראל לארץ ישראל, היא באה מהנקודה, מהממד הרוחני של ארץ ישראל. כלומר, יש בארץ ישראל קדושה מצד עצמה שלא תלויה בכלל בעם ישראל, ומצד שני, כשהמפגש באמת מופיע באופן אמיתי בין עם ישראל לארץ ישראל, אז הוא מופיע מהממד הרוחני שלו. ואז מלא הקשר שלנו לארץ ישראל לא מתחיל מזה שיש עם שצריך אדמה, והוא צריך להקים מדינה, ובמקרה, באופן, במחאות, במקרה האבות שלו גרו פה, אז הוא חוזר על במת ההיסטוריה ורוצה לשחזר את ההיסטוריה כפי שהייתה, ההיסטוריה חוזרת, אלא שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני, הוא קשר מהותי, הוא קשר אלוקי. ולכן למדנו אתמול, ונגיד זה בקיצור נמרץ, שבעצם הקשר שאנחנו נקשרים לארץ ישראל הוא מנוגד לכל קשר טבעי שבין עם לארצו. מדוע? כי באמת ארץ ישראל מצד עצמה היא קדושה, יש בה ממד רוחני, והקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני. ולכן כל מה שהוא יבטא קשר טבעי בין עם לארץ, לא יופיע בקשר, בבסיס הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. ולכן אמרנו אתמול, שיש בעצם שלושה קריטרונים מרכזיים ברובד הטבעי של הדברים, איך אדם מתקשר למקום, או איך עם מתקשר לארץ. אז אמרנו שבדרך כלל, אם נדבר רגע ברמה של חברה של עם, עם מתקשר לארץ על ידי שלושה קריטריונים. קריטריון ראשון, קבוצת אנשים גדולה. קריטריון שני, שחיה באותו מקום הרבה זמן. ג', שחובה מאורעות משותפים. והמאורעות המשותפים האלה, הטובים והפחות טובים, מתחילים ליצור איזשהו קשר רגשי, מנטלי, כלפי אותו מקום. כמו שזה פשוט וברור, שחברת אנשים שגרה במקום מסוים וצריכה להילחם על נחלת האדמה הזאת, מול אויב שרוצה לכבוש את האדמה הזאת, אז לצערנו הרב, אם יארגו חלק מהקבוצה הזאת, זה יקשר אותם מאוד מאוד לאותו מקום, כי ברמה הנפשית, המנטלית, הפשוטה, אם אנחנו היינו מוכנים למסור את הדם שלנו, את החיים שלנו, תמורת המקום הזה, אז כנראה שבאמת יש לנו קשר למקום הזה. אז הקשר הזה, זה האופי שבקשר שבין כל עם לכל ארץ. הרבה אנשים שחיים באותו מקום הרבה זמן, הרבה אנשים שחיים במקום אחד, חיים במקום אחד הרבה זמן, חווים מאורעות משותפים, ואז מתחילה להיווצר, כמו שהרב אומר, איזושהי חיבה היסטורית בין העם לארץ, ומתחיל להיווצר קשר רוחני בין העם לארץ. קשר רוחני לא במובן העליון, מלמעלה למטה, אלא במובן התחתון של המציאות, יוצרת קשר פסיכולוגי, רגשי, מנטלי וכו'. אבל, וזה מה שקדמנו אתמול, הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, לא נהנה במרכאות משלושת היתרונות האלה. ובדווקא, כלומר בדווקא, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, אז בדווקא הוא הבטיח לאדם אחד שקוראים לו אברהם, ואחר כך לאדם יצחק, אחד שקוראים לו יצחק, ואדם השלישי שקוראים לו יעקב. לא היו הרבה אנשים, וזה לא היה בהרבה זמן, והאנשים האלה לא חיו באותו מקום באופן קבוע ישיבה של קבע, אלא היו גרים באותו מקום. אז כמו שראינו אתמול, כשאנחנו אומרים בתפילה בשחרית, לתת להם ארץ כנען לנחלה, נחלה לישראל עבדו, איך? ביותכם אתם מספר, קריטריון ראשון, קריטריון שני כמעט, קריטריון שלישי וגרים, מלשון גרים, בא. כלומר, קריטריון ראשון, ביותכם אתם מספר, הייתם מעט מאות אנשים. מעט מאות אנשים, אדם אחד, אברהם, יצחק, יעקב. כמעט בזמן קצר מאוד, לא הייתה פה היסטוריה ארוכה. וגרים בה, גם כשהייתם פה כבר, התנהגתם כלפי הארץ הזאת כמו גרים. מה דוגמה יותר פשוטה ויותר קיצונית? מכך שכשאברהם אבינו צריך לגמור את שרה, אחרי שהקב"ה הבטיח לו את ארץ ישראל, אז הוא צריך לקנות אותה ב-400 שקל כסף מאפרון החיתי. כביכול הארץ הזאת שייכת לאפרון. אומר הרב, דווקא מפני, וכאן הנקודה, דווקא מפני, שהקשר שלנו עם ארץ ישראל, יסודו, בסיסו, הוא לא היסטורי טבעי, לכן כל מה שהוא הקריטריונים הטבעיים, שבקשר שבינם לארץ, לא היה בקשר שבינם ישראל לארץ ישראל. לא היו הרבה אנשים, זה לא היה בהרבה זמן, זה לא היו הרבה מאורעות, ולא נוצר איזשהו קשר טבעי בין האדם, או נגיד גרעין העם לבין המקום. וכל זה כדי לברר לנו, שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר שמתחיל מהערך הרוחני. ולכן כמו שאמרנו אתמול, לא הספקתי אתמול לקרוא, אבל כדאי לקרוא את זה. כשאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, לך לך אל הארץ אשר אראך. כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, התורה מדגישה כמה פעמים שבארץ הזאת יושב כנען. כלומר, בארץ הזאת יש מישהו, יש עם, שקוראים לו כנען, שישב פה לפנינו. כלומר, לא ההיסטוריה, מי היה פה ראשון, זה מה שמחבר אותנו לארץ ישראל. אני קורא, פרק י' ב' פסוק A, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, וילכו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. שלוש פעמים התורה מזכירה שמי שיושב פה זה כנען. למה? כדי לברר לעצמנו שהקשר שלנו עם הארץ הזאת הוא לא קשר היסטורי שהיינו פה ראשונים. היה פה מישהו לפנינו. וזה בדיוק הנקודה, היא גופה, החיסרון הוא היתרון. החיסרון ההיסטורי זה מה שמבטא את היתרון שהקשר שלנו לארץ ישראל לא מתחיל מכך שהיינו פה ראשונים. וכמו שאמרנו אתמול, אנחנו טועים בטעות הזאת עם הערבים היום. מי היה פה קודם? לפני 67 למניינם, לפני 48 למניינם השקרי וכו'. גם אם אתם הייתם פה לפנינו, הפוך, התורה אומרת שהייתם לפנינו. אבל זה בדיוק רש"י הראשון של התורה. הרש"י הראשון על התורה, בדיוק זה מה שהוא בא לברר. זה הקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל. הוא לא מתחיל בגלל היסטוריה. הארץ הזאת שלנו לא בגלל שאבותינו הלכו פה. הפוך בדיוק. הארץ הזאת של אבותינו, כי הארץ הזאת היא שייכת לנו. והיא שייכת לנו גם כשלא היינו פה. גם כשהכנעני היה פה. ולכן, אחרי שהתורה מזכירה שלוש פעמים שהארץ הזאת היא כביכול של כנען, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. זאת באמת הארץ שלך. אל תתרשם מכך שאתה רואה שבאופן היסטורי, מי שנמצא פה זה הכנעני. זה רק בכאילו. זה מה שנקרא, הם ממתינים עד שנגיע. הם שומרים לנו על האדמה. אבל הם באמת, זה לא שלהם. כל זה אומר הרב, בואו נקרא, רק כדי להשלים את מי שלא היה אתמול, להשלים למי שלא היה אתמול, ביותכם בעמודה הימנית, באמצע הפסקה. ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה, אומר הרב. קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. איך מתפתח קשר טבעי בין עם לארץ? הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. אם כן, הרבה אנשים חיים הרבה זמן, חווים חוויות משותפות באותו מקום, והישיבה הזאת היא ישיבה של קבע, ומתחילה להיווצר חיבה היסטורית. ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, כלומר חיבה שהיא תוצאה של המאורעות של ההיסטוריה, הבאה מתוך התרגלות, כי התרגלנו לחיות פה ולגור פה, והילדים שלנו והנכדים והנינים שלנו כבר פה, כל זה בארץ אחרת כמובן, עם אחר בארץ אחרת. ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית הבאה מתוך התרגלות לפעם בלבבות הדורות הבאים, וקשר רוחני, אבל לא רוחני מלמעלה למטה, רוחני, כאן הייתי אומר פסיכולוגי, רגשי, מנטלי, לא רוחני במובן האלוקי, וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ. כל זה נכון בקשר של אומות העולם עם ארצותיהם. מה שאין כן הקשר האלוהי ממקור הקודש, שנתקשרה כנסת ישראל בקדושת ארץ חמדה, שהתחיל החותם הקדוש הזה להיות מבליט, להיות בולט, ביותכם מתי מספר, לא היינו קבוצה גדולה של אנשים, ובזמן קצר ותחוף, לא היינו פה הרבה זמן, יחד עם הופיעם בארץ ועוד קודם לכניסתם, כלומר הקב"ה הוא התגלה לאברהם עוד לפני שהופיע בארץ ישראל, לך לך, על ידי ההערה האלוהית, וגם אחר כך וביותם יושבים בתוכה, לא ישיבה קבועה, כי אם בתוך גרים, כמו דוגמה שהסכמנו עם אברהם אבינו, וכאן המשפט המרכזי, ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה שהופיע בתור יצירה אלוהית. כן, הקדוש ברוך הוא יצר בכוונה שהקשר שלנו עם ארץ ישראל יהיה קשר לא טבעי, לא הגיוני, לא היסטורי, לא ארכיאולוגי. כמו שהיום יש כאלה שחושבים שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא נובע מהיסטוריה וארכיאולוגיה. לא. עוד פעם אני חוזר למשפט שאמרנו מקודם. הארץ הזאת היא שלנו לא כי אבותינו הלכו פה. הפוך. הארץ הזאת הייתה של אבותינו, כי היא שלנו. זה בדיוק הפוך מה שחושבים. לכן ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלוהית ובדבר השם וברית קודשו, בחוק שבועת עולם. זה עומק דברי רש"י הראשון על התורה. אשר הוא אמר ויהי. כמו שהוא אמר ויהי ונברא העולם, הוא אמר ויהי שעם ישראל וארץ ישראל זו אותה מציאות, והקשר הזה, הקשר הפנימי הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, של כנסת ישראל, כנסת ארץ ישראל, הוא בלתי נמנע. והוא יופיע בהמשך ההיסטוריה דרך המפגש בין עם ישראל לארץ ישראל בפועל, שעוד נדבר עליו כשנגיע לגאולה בעזרת השם. אשר הוא אמר ויהי ביותכם מתי מספר כמעט וגרים וגרים בה. טוב, עד לכאן פחות או יותר השלמה של אתמול. כן, ארי. אתה צודק, אבל אם שמת לב, הרב כאן אומר משפט שהקשר שלנו לארץ ישראל התחילו עוד לפני שהיינו פה בכלל. עוד פעם, יחד עם אופיים בארץ, אומר הרב חצי משפט, ועוד קודם לכניסתם. מה שאתה אומר זה נכון ביחס לטבע. כלומר, טבע, עם קשור לארץ, כשהוא חי בארץ, כשהוא לא נמצא בארץ הזאת, מה הקשר שלו אליה? אבל כשהקדוש ברוך הוא מתעורר ומגלה לאברהם שהוא צריך ללכת לאיזשהו מקום, ששם הקדוש ברוך הוא יראה אליו, ששם הוא יהיה גוי גדול, ששם הוא יהיה מה שהוא צריך להיות, עוד לפני שהוא נמצא בארץ הזאת, זה מתחיל שזה לא מתחיל, זה מראה, סליחה, שזה לא מתחיל מהקשר הטבעי. כי עוד לא היה קשר טבעי. העם עוד לא נפגש עם הארץ. ופה, כאן הקדוש ברוך הוא כבר שאברהם אבינו היה ברוך כשדים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעשך לגוי גדול דווקא שם. זה המקום. בסדר? כן, אביא אותו.
אתה חייב להגיד, נכון,
הטענה
שלי לא
הגיונית. נכון, למדנו את זה כבר.
היא נשמתית.
לא, כבר למדנו את זה.
אז למה אתה...
אין לי מה לטעון. הארץ הזאת, אין לי מה לטעון, הארץ הזאת היא שלנו. הארץ הזאת היא שלנו, שלושה סימני קריאה, אין מה לדון. זהו. דרך אגב, ההיסטוריה מוכיחה שכשמדברים עם האומות ברור, כולל הערבים, הם מבינים את זה מאוד טוב. אם היה ברור לנו שזה שלנו, לא הייתה שום קושיה. אני רוצה לחזור לרש"י הראשון לתורה שכולנו מכירים, ולחדד רק מילה אחת. בפסוק. ספר בראשית עם פירוש רש"י. מישהו רואה חומש בראשית? רשי הראשון על התורה, שתשובה לאביתר. אומר רשי כידוע וכמפורסם, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכן, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום הפסוק בתהילים, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. לא כתוב כוח מעשיו, מדייק הרב חרל"פ על גבי רש"י. לא כתוב כוח מעשיו יגיד לעמים. הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא מדבר לעמים. שאם העמים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא וברעה ונתנה לאשר עכשיו בעיניו וכו'. אם כן, היה צריך להיות כתוב כוח מעשיו יגיד לעמים. כשהעמים יבואו בטענה לסתים אתם שגזלתם ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יגיד כוח מעשיו לעמים, אני בראתי את הארץ הזאת, אני החלטתי למי אני נותן אותה. בהתחלה החלטתי לתת אותה לכנענים, אחר כך אני החלטתי לתת אותה לעם ישראל, ומצד האמת החלטתי לתת אותה לעם ישראל עוד לפני הבריאה בכלל. אבל לא כתוב כך. לא כתוב כוח מעשיו יגיד לעמים. כתוב כוח מעשיו יגיד לעמו. כלומר, מי שצריך להיות ברור לו, מי שצריך לברר בתוכו שהארץ הזאת היא שלו, זה לא אנחנו ביחס לעמים. או הקדוש ברוך הוא ביחס לעמים. זה קודם כל אנחנו ביחס לעצמנו. אם יהיה ברור לנו, בצורה מבוררת וחד משמעית, שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ הזאת לנו, כי הוא ברא אותה, כפי שהוא ברא אותנו, ואנחנו ואי זה אותו דבר, אז מי להגויים יבינו? כוח מעשיו יגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. לא כוח מעשיו יגיד לעמים. הקדוש ברוך הוא לא צריך לתרץ תירוצים לעמים. הוא צריך לתרץ, אם אפשר לומר את זה ככה, צריך לתרץ תירוץ לנו. לכן ברגע שיהיה ברור לנו שזה שלנו, אז ממילא אומות העולם יסתתמו טענותיהם. אני לא רוצה להגיד את הסיפור שסיפרתי אתמול, כי אני לא בטוח שהוא נכון. לא בדקתי את זה. כן.
ברגע שנבין שזה שלנו, אז אנחנו נראה הצינור הראשי להופעה אלוקית בעולם, אז
הקדוש ברוך הוא
מתגלה דרכנו, כי אנחנו מבינים את הקשר שלנו, ואז מן הסתם
אחר כך
הוא לא יכול
ללכת. נכון, מן הסתם אומות העולם ירצו, ישתוקקו שזה יתגלה דרכנו, שזה יהיה דרכנו. טוב, בואו נתקדם טיפה. עד לכאן, פחות או יותר, אתמול, כן. תראה, אנחנו דיברנו בשיעור משך חוכמה, אני לא רוצה להתפזר, חצי משפט, דיברנו בשיעור משך חוכמה, שלמרות שהקדוש ברוך הוא ידע, שעם ישראל, לפי המשך חוכמה, שעם ישראל לא יוכל לשמוע את חמשת לשונות הגאולה, כי נפשו קצרה, רוחו של עם ישראל קצרה, ולא שמעו אל משה, מכל צריך מעבודה קשה, אומר המשך חוכמה, מה לא שמעו? לא שמעו את הלשון החמישית של והבאתי, כי דרך קשה יום שלא מסוגלים לשמוע דברים נשגבים, גדולים, רחוקים, עתידיים. לכן בפעם השנייה שהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא מצווה אותו, את משה ואהרון מצווה אותם רק על דבר אחד. לכו תגידו לעם ישראל שהם הולכים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אז שאלנו באותו שיעור, וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? הקדוש ברוך הוא לא ידע שעם ישראל לא ישמע? אז כבר, אז תשלח אותם בפעם הראשונה. תשלח את משה ואהרון ותגיד להם, תגידו לעם ישראל רק דבר אחד. אני הולך להוציא אתכם מארץ מצרים, לפי המשך חוכמה, עד מתן תורה זה נקרא יציאת מצרים, אז אני הולך להוציא אתכם ממצרים ולתת לכם תורה. זהו. להביא אתכם לארץ, להביא אתכם לארץ ישראל, זה לא במדרגה ביכולת הקיבולת הנפשית, המנטלית, הפסיכולוגית, הרגשית, לא יודע איך נקרא לה, השכלית אפילו, של עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא ידע את הסברה הזאת. הקדוש ברוך הוא ידע שלא ישמעו אל משה מקוצר חום עבודה קשה. ולמרות זאת אמר למשה, לך תגיד להם את חמשת לשונות הגאולה. אז דיברנו על זה שיעור שלם, שכנראה מצד אחד, לא יכול להיות שאנחנו נוותר על האמת הגדולה הכוללת, גם אם היא רחוקה, גם אם היא נראית כרגע הזויה, גם אם אין כרגע באופן מעשי כלי בנפש לקבל אותה, כי עצם זה שהיא אמת היא צריכה להיאמר, והיא תזרע את הזרע שלה, כמו שלמדנו באותה פסקה בעיניה, שבסופו של דבר ינבט, אז מצד אחד את האמת הגדולה אנחנו לא יכולים לאבד, וצריכים לומר אותה אפילו שאף אחד לא יקבל אותה. ומצד שני, במנות הקטנות, בקטעים הקטנים של החיים, צריך גם לדבר במושגים של אומות העולם, במושגים של מה שכן מסוגל משמור. אז אם היינו מדברים מהמקום של הגודל של חמשת לשונות גאולה, ואחר כך מדברים דיבור שני מתוך הגודל הזה, שהוא דיבור יותר נקודתי, ניחא. אז אם היינו מביאים לכאן מנהיגי העולם, ואילו מדברים איתם במובנים שדיברנו מקודם, ארץ ישראל היא עם ישראל, עם ישראל בדומם, סליחה, עם ישראל במדבר זה ארץ ישראל בדומם, ארץ ישראל בדומם זה עם ישראל במדבר, זה סדר הופעת החיים, זה סדר גאולת העולם. ורק אחרי שהיינו מפמפמים את זה מספיק פעמים, היינו אחר כך מדברים איתם על ביטחון ומים וכדומה, ויד ושם, אתה יודע מה? ניחא. אז היה אפשר להגיד עוד ניחא. אבל ברגע שהתירוץ והנימוק שאנחנו משתמשים איתו הוא יד ושם, אז זה בעיה, אנחנו עוקרים את הענף שלה ואנחנו יושבים. לכן, אנחנו לא מזלזלים בנימוקים הטבעיים, אבל הם חייבים לבוא אחרי הנימוקים הרוחניים המוחלטים. לכן, כמו שאמרנו כמה פעמים, לכן באמת קשה לנו להסביר לעצמנו ולאחרים בתוך עמנו ולהבדיל אומות העולם, קשה לנו להסביר את הקשר שלנו עם ארצנו. ובמצב בריא, שהנשמה חיה בתוכנו, בתוך כלל ישראל, אז לא צריך להסביר את זה, זה פשוט נשפח החוצה, זה פשוט ככה. אי אפשר להגיד אחרת, מה? הנה אפילו המרגלים, כתוב הרי ידוע בחז"ל שנשות ישראל לא חטאו במרגלים. כלומר, אנשים תמיד היו הרבה יותר שייכות לארץ ישראל, באופן טבעי, רוחני, נשמתי, מעבר לכל ההיגיון, השכל, הפוליטיקה וכו'. הם לא חטאו במרגלים. בנות צלופחד וכדומה, בקיצור, סויות, מה? כן, יותר אלוקיות, מה? בוא נאמר ככה, בימי שלמה המלך באופן יחסי, זה היה מובן. כלומר, שלמה המלך לא היה צריך להסביר לאומות העולם למה הוא שולט, הוא רודה מעבר הנהר, מתפסח עד עזה. מה יש להסביר? זה ככה, זה עובדה. יש בית מקדש, יש מלכות, ואז הוא לא הזמין את מלכת שבא, או מלכת שבא לא הזמינה אותו לבית הלבן בשבא. הפוך, מלכת שבא באה לשמוע את חוכמתו. זה הפוך. כשאתה מדליק נר, ממילא מואר. כשאתה מחפש את הנר במקום אחר, אז יש לך חושך. זה בדיוק הבעיה. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. נראה עוד כמה מקורות. חלקם של המקורות הזכרנו. נבוא ככה קצת בזריזות. למטה בעמודה הימנית. בעל כפתור בפרח, רבי אשתאול או אשתורי הפרחי, שכתב ספר על מקומות וזיהוי מקומות בארץ ישראל, לפני מאות שנים כבר, אחד הספרים החשובים שמזהים מקומות בארץ, מקומות עכשוויים באופן יחסי לתקופתו, ביחס למקומות עבריים. אז הוא כותב כך, וכן יעקב אבינו ויוסף הצדיק ואדוננו משה עליהם השלום, כולם היו משתוקקים להיקבר בארץ ישראל ביותם מחוץ על הארץ. אף על פי ששלושתם, יעקב, יוסף ומשה, היו לפני המציאות המעשית של עם ישראל בארץ ישראל. עוד לא הייתה פה מדינת ישראל בשלב הראשון של בית ראשון. תרום בית ראשון ובית ראשון. עוד לא, עוד, זה עוד לא היה. זה עוד הרבה לפני תקופת השופטים אפילו. ואף על פי כן, היו משתוקקים להיקבר בארץ, ביותם בחוץ על הארץ, אפילו שעדיין לא היה כיבוש. עדיין לא הייתה מציאות מעשית אקטיבית של עם בארץ, עם ישראל בארץ ישראל. הרי מה אתה רואה, אומר רבי אשתורי הפרחי, הרי שקדושת הארץ ומעלתה, היא לא תלויה אם עם ישראל פה או לא פה, וכמו שראינו, היא לא תלויה אם יש כאן דת או אין כאן דת, אפילו עד כדי יש פה עבודה זרה, עד כדי כך אפילו, הרי שקדושת הארץ ומעלתה היא משעת נתינתה אל האבות הקדושים, וכמו שראינו, זה הרבה לפני משעת נתינתה אל האבות הקדושים, זה משעת היווצרו של העולם, לא משעת כיבוש לחוד, זה לא מתחיל מדין כיבוש, זה לא מתחיל מדין קדושה ראשונה, קדשה לרשעתה, לעתיד לבוא, כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו בחלק, חשוב הוא כחלק העולם הבא. אבל קדושת הארץ כולה, לגבולותיה המוגבלים בתורה, ויש גבולות שונים במדרגות שונות, ותארתה ומעלתה לחיים ולמתים, ואיותה נחלת השם מקדושה ראשונה ולהלן כדי קאי קאי, לא עבדה. לא בזמן הגלות שהיה בבבל, וגם לא בגלותינו היום. טוב, אז כאן זה לא מספיק חד שהקדושה הזאת היא מאז בריאת העולם, אבל אנחנו רואים שזה לא תלוי במצב של עם ישראל. עוד מקור אחד, אור החיים הקדוש, נדלג רגע על שבת הארץ. הזכרנו את הרשע שלו בזמנו. על הפסוק וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, אומר אורחיים הקדוש, עוד ירמוז ביומרו וכי תבואו אל הארץ, שלא תהיה הכוונה לתיאבון המורגשות, אלא תהיה כוונת הביאה אל הארץ, למה? לחיבוב ולחשק הארץ הקדושה אשר בחר השם בה, אר השם שמה. אם מרשה לי לומר עוד חצי משפט, וכי תבואו אל הארץ. המילה תבואו מזכירה לנו את המילה ביאה. ביאה בין איש לאשתו. מה זה ביאה בין איש לאשתו? ביאה בין איש לאשתו זה ששני אנשים נפגשים ביחד עד כך שהיו לבשר אחד. איך הם והיו לבשר אחד? הבשר שלהם שני בשרים. הוולד שיוצא מהם הוא בשר אחד. אם כן, הקשר שמבטא איזושהי דבקות, איזושהי שייכות מוחלטת, עד כדי כך של איזה מין הפיכה למציאות אחת, בא לידי ביטוי בלשון הקודש במושג שנקרא ביאה. שורש בית אי א'. אז אותו דבר ביחס לארץ ישראל. עם ישראל כשהוא בא לארץ ישראל, הוא מקיים בחינת ביאה אל הארץ. הרבה פעמים חכמים וגם הנביאים המשילו את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל כמו קשר בין חתן לכלה. קשר של בעילה במובן של והיו לבשר אחד. וכי תבואו אל הארץ, אתם צריכים לבוא לארץ ישראל ממקום של ביאה. ביאה זאת אומרת להבין שעם ישראל וארץ ישראל זה אותו דבר. זה לא אותו דבר כי זה דומם וזה מדבר, כמו שאיש ואשתו זה לא אותו דבר, זה איש וזה אישה. אבל זאת מציאות אחת. יש כאן משפחה אחת, יש כאן הרמוניה אחת, יש כאן ילד אחד שיצא מהזיווג הזה, שהילד הזה הוא הילד של שניכם, באותה מידה. אתה לא יותר אבא שלו ואת לא יותר אמא שלו. וכי תבואו אל הארץ, לשון ביאה. והקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, כשהוא מתגלה בארץ ישראל, וכשהוא מתגלה בעם ישראל, ושלושת המציאות האלה נפגשות, כלומר, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז בעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה כפי שהוא רוצה ומסוגל להתגלות, מסוגל, כלומר, כפי שהוא קבע שהוא מתגלה, זאת הביאה המשולשת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל וארץ ישראל. וזה לא שיר של בני עקיבא. החוט המשולש לא במראה ינתק. זאת מציאות אחת, אחדותית אחת. יש כאן ביאה. הקדוש ברוך הוא בא אלינו. ואנחנו באים אליו. אנחנו באים לארצנו. וארצנו בא אלינו. מה? ביאה, קידושים. מדבר על קידושים.
לביאה. אבלד זה גאולה?
אבלד זה גאולה. אבלד השלם זה גאולה. יש חבלי לידה, מה שנקרא, חבלי משיח. וחדר לידה זה גאולה שלמה. לכן אולי אפשר לומר, התורה משתמשת בביטוי תבואו וכי תבואו אל הארץ. כי הקשר אל הארץ הוא צריך להיות קשר של ביאה. דרך אגב, שמעתי פעם מאפי פיין, אפי איתם, דבר נפלא מאוד על הגמרא במסכת סנהדרין, שעוד נדבר בסוגיית גאולה, שאמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתן ופריכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אז דייק אפי, שיש שני ביטויים, יש ביטוי שנקרא קרבו, ויש ביטוי שנקרא לבוא. גם להחזיר בתשובה, יש מושג שנקרא קירוב, קירוב, נכון? יש זרמים כאלה שככה הם קוראים לזה, קירוב, ויש מושג שנקרא ביאה. קירוב זה כשאתה מקרב שני דברים, אחד לשני, אבל הם עדיין שניים. התקרבתי אליך, אבל אנחנו עדיין שניים. אז כשאני מתקרב אל התורה, אני והתורה זה כביכול שניים. עם כל הכבוד, היינו פעם רחוקים, עכשיו התקרבנו, אבל זה עדיין שניים. ביאה זה כשכבר התורה נמצאת בי. אני והתורה זה דבר אחד. אז יש בחינה של כי קרבו, ויש בחינה של לבוא. זה הרבה יותר מקרבו. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. יש מצב שאנחנו מתקרבים לארץ ישראל. אז היינו במרוקו, היינו בפולין, ברוך השם, התקרבנו למזרח התיכון, הגענו לארץ ישראל, יופי. אבל השאלה האם אנחנו באים אל הארץ? זאת השאלה. האם יש כאן קשר של ביאה, האם יש כאן קשר של הוויה אחת, של מציאות אחדותית אחת שמתאחדת סוף סוף, אחרי הפיצול ארוך השנים הזה. אז אותו דבר כאן אומר אורחיים הקדוש, שלא מדייק על המילה תבוא, הוא מדייק, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וכי אנחנו באים לתיאבון המורגשות, אנחנו באים לנטוע עצים, כמו שראינו בבח, לאכול מפריה ולזבוע מטובה. אלא, מה הכוונה? תהיה כוונת הביאה אל הארץ, לחיבוב ולחשק הארץ הקדושה, אשר בחר השם בה. אנחנו באים אל הארץ הזאת, כי השם בחר בה, והשם בחר בנו. והמפגש הזה בין הקדוש ברוך הוא עם ישראל לארץ ישראל, זה מפגש של אותו, לא אומר אותו דבר, אבל כמעט אותו דבר, כי הקדוש ברוך הוא מעל כמובן, אבל זה המקסימום שאפשר, אם אפשר לומר, להוציא מהמציאות שנקראת עולם הזה. לכן ההגעה לארץ ישראל היא לא לתיאבון המורגשות, להוצאת המתיקות, של התאנים והתמרים מהכוח אל הפועל. אלא הארץ הזאת שבחר בה השם. וכמו שראינו ברב באיגרת שקראנו, שאם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל וקשורים לארץ ישראל ופועלים בארץ ישראל, לפי המטרה ש... כמו שהרב אומר, וזאת הכוונה במטרה הקדושה שאני מתכוון עליה בשביל שיהיה ארץ השם, שבחר השם, בחר בה השם ידבח וחיבבה מכל העולם כולו, ויש בה סגולות, סגולות קדושה לנבואה ולהשרת רוח הקודש. אז גם לכבודו ולכל הגדול בישראל, כותב הרב לרדב"ז, אין בושה להיקרא ציוניסט באומן הזה. אותו דבר כאן אור החיים. ואמר כי אין כוונת דיבור זה להחליט המניעה משתדל ביישוב הארץ. כלומר, זה שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני עליון, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתדל באופן מעשי תחתון. לכן וכי תבואו אל הארץ בממד הרוחני של סן עיניך וראה, ונטעתם כל עץ מאכל. תודה רבה. ואמר כי אין כוונת דיבור זה להחליט המניעה משתדל ביישוב הארץ, ביישוב הארץ. כלומר, שלא יהיה מצב שהקשר הרוחני שלנו עם ארץ ישראל מעקר, מסלק מתוכנו את הביטוי המעשי של הקשר הזה עם ארץ ישראל. אלא מיד, וכי תבואו אל הארץ ברובד הרוחני הפנימי, והפעולה המעשית שצריכה להיות הביטוי של השורש הרוחני, הוא נטעתם. כל עץ מאכל. אל עמדת שיתנה במאמר אל הארץ וכי תבואו אל הארץ, ובבחינת תכלית המחשבה שתהיה למעלת הארץ במושכלות, לא להנעת הגוף. טוב, אותו דבר הגרא, ידוע מפורסם.
המשפט האחרון
הזה
מאוד לא ברור.
מה לא ברור?
המשפט האחרון של...
אל עמדת שמה שיתנה במאמר אל הארץ, וכי תבואו אל הארץ, זה אל הארץ, הארץ בי הידיעה שהשם בחר בה. לא ארץ רגילה שהיא מציעה, שהיא מוציאה פירות מתוקים מהמציאות. אז אל עמדת שמה שיתנה במאמר אל הארץ, ובבחינת תכלית המחשבה, ההגעה מהמקום היותר פנימי, המחשבתי, השכלי, הרוחני, העליון. ולא מהמקום של תאבון המורגשות. אותו דבר אומר הגרא. אם לא ברור, נסביר אחר כך עוד פעם. אומר הגרא בפירושו לספר דברים, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ, ידוע מפורסם, אומר הגרא, כי שניהם הן בייחוד ארץ ישראל, הן בייחוד ישראל וארץ ישראל, בייחוד הכוונה מיוחדים ומייחדים, תכף נראה. ישראל מ-70 אומות, וארץ ישראל מכל הארצות. זאת נקודת התמצית של הבריאה. וכמו שנקרא אלוהי ישראל, כתוב אנחנו נקרא אלוהי ישראל, נקרא אלוהי הארץ. וזהו מה שאמר באברהם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אלוהי הארץ, הכוונה לפי הגרא, אלוהי ארץ ישראל. ואחר כך לא אמר אלוהי הארץ, מדוע? מפני שבשעה שלקח אותו, היה בחוץ לארץ, לכן הוא לא יכול להגיד אלוהי הארץ. ולכן נענשו, הנה הרמב"ן שראינו, ולכן נענשו אפילו נוכרים, מפני שלא שמרו את התורה בארץ, כמו שנאמר, לא ידעו את משפט הארץ. משפט אלוהי הארץ. ולכן אין שוקותים שלא ידעו משפט אלוהי הארץ. וזה שאמרו כל אדם בחוץ לארץ כמי שאינו אלוה. זה ממש הרמב"ן. וגילוי של תורה, וגילוי של תורה הוא בארץ. כמו שאמרו עביר עד ארץ ישראל מחכים. עוד נדבר על זה. וגם הנבואה אינה שורה אלא בארץ ישראל. ולכן ברך יונה. כמו שאמרו, ראוי רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא בבל גרמה לו שלא שרתה עליו שכינה. טוב, כל זה עוד נדבר. וכמו שאמרו בזוהר, מתי גוי אחד? מתי באמת יכולים לגלות את האיחודיות ואת האחדות האלוהית שמופיעה בישראל? בזמן שהם בארץ. ומי כי עמך ישראל גוי אחד, מתי? דווקא בארץ. כי דווקא בארץ הקדוש ברוך הוא מתגלה. דרך עם ישראל. נחזור רגע ברשותך עוד טיפה שנייה לשבת הארץ, שדילגנו בעמודה הזאת למעלה, העמודה האמצעית למעלה, במבוא, בהקדמה לשבת הארץ, כי ארץ ישראל דומה בזה לתלמוד תורה. תראו איזה יופי. תלמוד תורה, הרי בתלמוד תורה יש שתי בחינות. יש בחינה בתלמוד תורה שהוא עצם התלמוד תורה, עצם הלימוד, שהוא פועל פעולות רוחניות סגוליות, השפעתיות, ויש תלמוד תורה שהוא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אני לומד תורה כדי לדעת מה לעשות. אז כמו שיש בתלמוד תורה שתי בחינות, בחינה עצמית, עצם הלימוד, ובחינה תוצאתית, העשייה שתצא כתוצא מהלימוד, אומר הרב אותו דבר ביחס לארץ ישראל. כי ארץ ישראל דומה בזה לתלמוד תורה. תלמוד תורה, אף על פי שמביא לידי מעשה המצוות כולן, מכל מקום, אין לומר שערכה של תורה אינה כי אם הכשר למעשה המצווה, כלומר שכל מטרת לימוד התורה זה כדי לקיים את המצוות, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לא נכון. אלא היא עליונה וחשובה בקדושתה בפני עצמה. יש קדושה לתורה וללימוד תורה בפני עצמה. לכן הנוסח המדויק בחזל, אמרנו הרבה פעמים, האם תלמוד גדול או מעשה גדול? נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד. פסיק, שתלמוד מביא לידי מעשה. לא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, גדול תלמוד. אלא שהתלמוד בעולם הזה צריך לרדת אל המציאות, להופיע במציאות. אבל מצד האמת באמת מה גדול? תלמוד. אז ברור שיש צד בלימוד תורה שהוא צד עצמי, עצם הלימוד, עם כל מה שהוא פועל ואפילו לפני שהוא פועל, ואת צד של המעשים. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. כמו כן היא קדושת ארץ ישראל, כי עצם ישיבת ארץ ישראל מצד עצמה, שקולה היא כנגד כל המצוות שבתורה. ואינה רק הכשר לקיום המצוות, וכמו שאמרנו, לא ארץ התלויה במצוות, מצוות התלויות בארץ. לא לשכוח את זה. וכן בספר כפתור ופרח, שדיברנו מקודם, יעריך לבאר שקדושת ארץ ישראל היא מעלה בפני עצמה, חוץ מקדושת המצוות התלויה ב... אורי, בבקשה.
אם באמת עם ישראל זה, ארץ ישראל זה, כמו שאמרנו, יש לנו קשר רוחני אליה, אנחנו צריכים לעלות אליה, ורק שם הסגולה תצא לפועל כמו שצריך וכו'. אז למה העם היהודי לא ניסה לעלות לפני המאה ה-20 לארץ ישראל, בימי הביניים או תקופת, או המאה ה-19?
תשובה. א', היו תקופות ותופעות שניסו לעלות, ולא הצליחו. ב', כשנלמד על סימני גאולה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא יסמן לנו סימנים מיוחדים שנדע שהגיע הקץ. כלומר, עד שלא. אנחנו נוגעים עכשיו בסוגיה מאוד חזקה. למשל, הפסוק בשיר השירים, אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אם כן, אומרים החכמים, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, לא לעורר את האהבה, לא להאיר מתרדמתה, אם אפשר לומר, את האהבה האלוהית לעם ישראל, עד שהאהבה תחפץ. מה זה עד שאהבה תחפץ? עד שהקדוש ברוך הוא יסמן לנו שהוא חפץ בזה. אם כן, עכשיו בואו נשאל את השאלה בשיא הבהירות שלה. האם יש סימני גאולה ברורים שיבררו לנו שתחפץ? שהקדוש ברוך הוא חפץ כבר. שאל תעירו ואל תעוררו, כבר לא נאמר לפה. זהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא חפץ. אהבה תחפץ, הנה, הקדוש ברוך הוא מראה אהבתו. האם יש סימני גאולה ברורים? א', ודאי שכן, ב', נלמד את זה. ודאי. לא, ודאי שכן, ברור.
אהבה זה משל הקדוש ברוך הוא?
כן.
לא לעם ישראל, שאנחנו פתאום רוצים
לה... מה?
לא לעם ישראל, אהבה זה משל...
הקדוש ברוך הוא יעורר בתוכנו את התשוקה לארץ, אתה תקום תרחם ציון, אומר דוד המלך לריבונו של עולם, כי בכל מצווה עליו, כי עת לחננה, כי בא מועד, הגיע המועד, הגיע הזמן לחון אותה, איך אתה יודע, דוד המלך, המשך הפסוק, כי רצו עבדיך את המניע, ואת הפרה יחוננו. כלומר, אנחנו נראה בהמשך שאחד, אחת, שתי הראיות היותר חיוביות ביחס לזה שבא מועד, שאהבה חפצה, זה הרצון של עם ישראל לעלות לארץ ישראל, כחברה, כציבור, כעם וההצלחה שלו, בזה, ובית, תחיית הארץ. ארץ ישראל נותנת פירותיה, בעין יפה, נדבר על כל זה בעריכות רבה. שני סימני הגאולה החיוביים, תחיית האומה, העם ותחיית הארץ. נראה שבמקביל הסימנים החיוביים יש סימנים שליליים, אבל בואו נשמור את זה להמשך, נלמד את הדברים בצורה מסודרת. טוב, עוד נקודה אחת שחשוב כאן לחדד בעמק דבר שדילגנו עליו, בעמודה הימנית באמצע, וכשנגיע לרמב"ן עוד מעט, כלומר למצווה של יישוב ארץ ישראל בפועל, ארץ ישראל של קום יתלך בארץ, אני אדבר על זה יותר בעריכות. בכל אופן, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור-כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. מדייק כאן הנציב ועוד מדייקים, ועוד נעבוד בעזרת השם על החשבון הזה, שארץ ישראל נקראת ארץ מורשה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מורשה, אנחנו מגלים שיש בעצם שני צדדים. מצד אחד, כשאדם יורש את הוריו, בן יורש את הוריו, אז בגיל 120, בשמה טובה, ההורים נפטרו, הבן יורש את הוריו, הוא לא צריך לעשות שום פעולה כדי לרש את הוריו. כלומר, כשאני יורש משהו, כשאדם יורש משהו, אז הוא פסיבי לגמרי. מצד שני, יש ביטוי כזה שנקרא להוריש, להוריש את הארץ. כשהקדוש ברוך הוא מדבר בקשר, ביחס לקשר שלנו לארץ ישראל, הרבה מאוד פעמים הקדוש ברוך הוא מדבר על השורש רש, על לרש, על לורשו, קום ורשו, גם פה, לרשתה. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אומר הנציב, השורש הזה לרשת או להוריש, יש בו שני צדדים. יש בו צד אחד שהוא פסיביות מוחלטת, כמו בן שיורש את הוריו. ואתה הבן יורש את הוריך, למה? כי אתה הבן של הוריך. אז לא צריך לעשות שום פעולה אקטיבית, זה פשוט הטבע שלך, זה הסגולה שלך. אתה הבן ולא השכן הבן של ההורים האלה. אתה. אז היות ואתה זה הבן של ההורים ולא השכן, במילא לא צריך לעשות כאן שום פעולה, כי הקשר שלך עם ההורים הוא קשר סגולי. לא צריך להופיע כאן בחירה. מצד שני, התורה אומרת ביחס לארץ ישראל, שלא מספיק שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר סגולי, שכביכול הארץ עוד שייכת לנו גם אם לא נעשה מעשה, אנחנו חייבים לעשות מעשה. בואו הורשו את הארץ, עלו הורשו, עלי רש, עלי רש וכו'. זה מה שאומר הנציב. לרשתה משמעו, שיעשה בפעולה, שבזה תגיע לו הארץ בטבע. כמו היורש שזוכה בלי רצון המוריש, אלא בשביל שהוא היורש. אם כן, מצד אחד אנחנו צריכים לעשות פעולה אקטיבית בחירתית מלמטה למעלה, מצד שני, הפעולה האקטיבית הבחירתית מלמטה למעלה, היא בעצם חושפת את, את הערך האלוקי המוחלט של הקשר שלנו לארץ ישראל, שהוא מלמעלה למטה. אז אנחנו צריכים לעשות פעולה, לרשתה משמעו שיעשה בפעולה, שעל ידי הפעולה הזאת, שבזה תגיע לו הארץ בטבע. כמו היורש, שזוכה בלי רצון המוריש. אז מצד האמת, אנחנו יורשים את הארץ בלי שום פעולה. סנה עיניך וראה. מצד שני, אי אפשר להסתפק בזה. קום ותלך בארץ. ובזה מובן שזרע אברהם גם כן מסוגלים לאותה פעולה, עד שבפעולתם תגיע הארץ להם בטבע היצירה. אני חורה נראה סתירה פסוק המשפט הזה. מצד אחד זה טבע היצירה, מצד שני זה יגיע לנו בפעולתם. טוב, אנחנו פחות או יותר סיימנו את הדף הזה, מחר בסוף השם, מתחילים דף 17, אני מקווה שיהיה מחר בבוקר על המקום, בשולחני על המקום, במקום על שולחני, ואינה לקחת ולהכין. אנחנו הולכים יותר לברר את המהות של ארץ ישראל. בסדר? את התכונות של ארץ ישראל, ואז נגיע כבר לארץ ישראל בפועל. אנחנו עדיין בכנסת ארץ ישראל. יישר כוח.